והיום בעזרת השם אנחנו נעסוק בחודש כסלב ובתכונות המיוחדות לזמן הזה. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברשותכם, צירוף שם הוויה השייך לחודש כסלב הוא רב יוד ה. צירוף זה יוצא מראשי תיבות הפסוק ויר יושב הארץ הכנעני. מאיפה לקוח הפסוק הזה? מדובר באבל הגדול אחר פטירתו של יעקב אבינו עליו השלום. מתי הוא נפטר? ביום א' של חג הסוכות. זאת אומרת שאחרי 70 ימי החניתה שהיו בעקבות מיטתו של יעקב אבינו, אנחנו מגיעים בעצם ליום ראשון של חנוכה. זאת אומרת שחודש כסלב מיוחד ליעקב אבינו, ולכן גם הנרות כן מיוחסים ליעקב אבינו עליו השלום, שהוא בעצם כל העניין של עם ישראל שמופיע בעולם הזה ומביא את התיקון שהביא לחושך. אנחנו אמונים, אנחנו ממונים על החזרת האור שנעלם מן העולם. עם ישראל צריך להוליך את אור השם, ולכן דרכנו הדבר הזה עובר. אם כן, אנחנו מציינים את החודש הזה דרך האותיות וויוד, ה. אתם שמים לב שהאותיות מצד הזכר קודמות לאותיות מצד הנקבה. זאת אומרת שעד חצי החודש אנחנו בהשקעה, מחצי החודש ועד סוף החודש אנחנו בקבלה של כל מה שהשקענו בחזרה, חוזר עלינו לטובה ולברכה. 70 ימי חניתתו מביאים אותנו ישירות לתאריך כ"ה בכסלו, רשמי ראשון של חנוכה. זאת אומרת שיעקב אבינו בעצם נקבר, נתמן באמת, כיום ראשון של חנוכה. כאילו הביאו אור גדול ותמנו אותו באדמה של העולם הזה, ו... באדמה של ארץ ישראל באופן ספציפי. בנימין זאב יתרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. לפי סדר השבטים, חודש כסלב שייך במהותו לשבט בנימין. השבט הזה בעצם קשור לבית המקדש. מה עניינו של בית המקדש? גם כן אותו עניין. שכינה בתחתונים. יש גילוי של קודש שצריך להגיע בעולם הזה, זה מה שעם ישראל אמור לעשות, זה מה שאנחנו משתדלים לעשות בעזרת השם. ומי שיש לו את הכוונה לעשות את הדברים, זה הרבה יותר חזק. כשאתה עושה את הדברים בכוונה תחילה, אתה בעצם מקבל את כל השפע שאמור להתגלות. יוצא שאנחנו כולנו עכשיו צריכים להתחבר לכוח של בנימין. בנימין זאב יתרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. מה אומר הפסוק הזה? הברכות של יעקב לשבטים, לשבט בנימין באופן ספציפי, כלומר, בנחלתו של בנימין, עתידה השכינה לשרות בדמותו של בית המקדש. זה מה שיעקב בעצם ברך את הבן שלו בנימין. בנימין נקרא צדיק, גם יוסף נקרא צדיק, ההבדל ביניהם הוא שיוסף הוא הצדיק בעולמות העליונים, ובנימין הוא הצדיק מצד הנקבה, מצד הגילוי, זאת אומרת שהוא צדיק בעולם הזה. אז שניהם בעצם מקבלים את אותו כוח, מי שקצת יותר בעניינים, יוסף הוא יסוד של הזכר, ובנימין הוא העטרת היסוד, הוא היסוד של הנוקבה. לפי קבלת האריזה, ניצוח האויבים אינו בא אלא מכוחו של בנימין. למה? כי בעצם האויבים שלנו יש להם רק מגמה אחת, להכחיש פמליה של מעלה ולסתור את המגמה העליונה שהיא לבנות לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, פירושו של דבר שהערכים העליונים יבואו וישרו בעולם הזה. קשה להם עם הדבר הזה, זה משנה להם את כל אורח החיים, לכן עם ישראל שהוא הממונה על הדבר הזה, גם הוא קשה לאומות העולם. קשה לאומות העולם עם עם ישראל, כי עם ישראל מביא אור עם ערכים, עם מוסר מיוחד, שהעולם קשה לו בעצם עם הדבר הזה, עד שלאט לאט אנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד חזקה, מאוד גדולה, במשך דורות ודורות ושנים ואלפי שנים, עד שבסופו של דבר אומות העולם יכירו וידעו את העבודה הזאת שעם ישראל הביא לעולם את הטוב ואת האור האלוהי. לכן בנימין הוא בעצם זה שיוצא ומנצח את האויבים. אם אני רוצה לנצח אויב, זה בזכותו של בנימין הצדיק. למה? שוב פעם, כי אני מביא אור לעולם הזה. זה נקרא צדיק תחתון. הנה, יוסף מכונה צדיק בלעילה, יוסף הצדיק מכונה צדיק שלמעלה, ובנימין מכונה צדיק דלתתא. כלומר, בנימין הוא הצדיק של העולם הזה. הצדיק דלעילה, יוסף, עניינו להמשיך שפע ממעלה למטה בסוד, ויחלקל יוסף את אחד, את כל המשפחה. זאת אומרת שיוסף מביא את כל הערכים העליונים ומוריד אותם לעולם הזה. אז מה עושה בנימין? גם הוא צדיק. צדיק דלתתא, הצדיק התחתון, בנימין, עניינו להלהיב את לב ישראל לאביהם שבשמיים, שאנחנו נעשה את הדברים האלה בהתלהבות, בלשון להבה, כלומר באש, בוערת, בתשוקה, ברצון, לא בקרירות, לא בכוח, אלא בשמחה גדולה, בהתלהבות, כי רק בהתלהבות אנחנו בעצם מאפשרים זיווג אמיתי. הדבר פשוט ומבואר היטב בזוגיות, שאם אין חשק, אז עושים את זה בצורה מכנית, חז ושלום, והקשר בינינו, בין הקדוש ברוך הוא, אסור שהוא יהיה בצורה מכנית. הוא צריך לבוא בהתלהבות, אנחנו האישה, והאישה צריכה להראות שהיא בעצם משתוקקת וממתינה בחיליון עיניים לדבר הזה, לחיבור הזה. אותו דבר האישה בזוגיות, אותו דבר כנסת ישראל ביחס לקדוש ברוך הוא. זה כוחו של בנימין. בנימין מלהיב את עם ישראל כדי שהתפילות שלנו תעלנה יפה, כדי שהברכות שלנו, כדי שכל מה שאנחנו עושים, זה יהיה ממש לרצונו לעורר את הרצון שלו למעלה. מאיפה בא השם כסלב? אז השם כסלב נגזר מלשון כסל כסלים. מה זה כסל כסלים בעברית? זה שם נרדף או שם נוסף של הכליות בגוף האדם. כלומר, לכליות בגוף האדם קוראים כסלים. למה? הכליות הן מקור התשוקה. בסוד נחשפה וגם חלתה נפשי, כן, לחצרות השם, לראות את השם וכו'. כלומר, הכליות זה לשון רצון. במילים אחרות, הרצון מיוחד לספירת הכתר, אבל מי נותן תנועה לרצון בעולם הזה? הכליות. כל פעם שאנחנו מתקדמים, אפילו מבחינה פיזית, בעצם זה התקדמותן של הכליות ולא של דבר אחר. הכליות דוחפות את האדם גם בתורת הלחימה, כן, מי שלמד קצת תורת הלחימה יודע שכשהוא מתקדם ליריב שלו, זה דרך הכליות שלו. הכליות שלו דוחפות אותו כלפי היריב, ולא הגוף, ולא הידיים, ולא החזה. זה כוח גדול של דחיפה שבאה מאחור.
אז מה תפסיק לכליות בגוף?
אז הכליות בגוף הם שורש התשוקה והתאווה. אני עכשיו לא נכנס לגוף עצמו, בינתיים... כן, יש קשר. אני עכשיו בינתיים בדחיפה הזאת, בתאווה הזאת, ברצון הזה. מי שבעצם רוצה משהו חזק מאוד, זה הכליות. דרך אגב, מי שכבר לא רוצה כלום, כבר עייף מהכל, הכליות כואבות. וכל הפחדים, כן, מתרכזים שם. מידה זו בלטה אצל בנימין הצדיק, והשימוש בה מאפשר לנצח את אויבי ישראל האוחזים בחוכמה. בסוד חוכמה בגויים טעמים. יש אצל הגויים חוכמה, ואיפה הגויים לוקחים את החוכמה הזאת? מהחוכמה של הקודש. הם גונבים מאיתנו, מעם ישראל, את החוכמה. לכן צריך מאוד 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 לשמר את החוכמה בתוך הגבול של הקודש, ולא, אז יש כוחות חיצוניים חז ושלום. כשאני אומר, אויבי ישראל זה לא דווקא אויבים חיצוניים, בתוך כל אחד מאיתנו יש אויבים כאלה, שגונבים מכל אחד מאיתנו את החוכמה שיש לו, ומשתמשים באותה חוכמה לדברים רעים. כלומר, אם אתה רואה את עצמך פתאום עושה שטויות, למרות שאתה מעוגן בקודש, תבין שעכשיו החלק החיצוני שלך, שהוא האויב שלך הפנימי, גנב ממך את הכוח הזה. במקום לשמש אותך לטוב, הוא לוקח אותך לדברים לא טובים. ובסוף השיעור אנחנו נראה מהם אותם דברים לא טובים, שהחוכמה שלנו חז ושלום, אם אנחנו לא שומרים אותה היטב, אז היא חז ושלום הולכת למדרגות חיצוניות, על זה נאמר, חוכמה בגויים יש. כלומר, תאמין שהגויים יכולים לינוק מהחוכמה. ממה הם לא יכולים לינוק? מהתשוקה. מהחשק האלוהי. זה מדרגה אחרת, הרבה יותר גבוהה, תכף נראה. מדובר בהמרת החוכמה האלוהית, כלומר בשינוי, כמו שאתה ממיר כסף, אותו דבר לוקחים את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, הולכים לצ'יינג' ואומרים לצ'יינג' אני רוצה את אותה חוכמה, אבל לדברים לא טובים. בחוכמות קיצוניות היונקות ממנה. סיכום, מן החוכמה ישנה יניקה לאומות העולם, אך מן התשוקה של ישראל לערכי הקודש, אין לאומות העולם שום אחיזה. זאת אומרת, גוי, באשר הוא, לא יודע מה זה חשק שהוא בספירת הכתר. אם אני משתמש בספירות, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. כי התורה לא באה מהחוכמה, היא באה מהכתר, שזה יותר עליון. אז חוכמה בגויים תאמין, כי זה כבר היש, החוכמה נקראת יש. אבל העין, שזה הכתר, שזה התשוקה, שזה הרצון, שזה הבחירה, בלי טעם. כמו שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, את זה אין לאומות העולם, ולכן הן גם לא מבינות למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. הן לא יכולות להבין את הדבר הזה. מטעם זה, אין ישראל יכולים לקבל נדבות מן האומות לצורך בדק בית המקדש. אסור לנו לקבל כסף מאומות העולם. למה? כי המקדש, הקודש, זה התורה שלנו. שם אין מקום לאומות העולם. אם זה היה חוכמה, היינו יכולים לקבל כסף כדי לבנות דברים, ואנחנו עושים את זה. אבל מבחינת קודש, אסור לנו לקבל. למשל, בכפר אדומים, הגרמנים רצו לתת לנו כסף כדי לבנות את בית הכנסת, ועשינו לפני 25 שנים אספה, וסירבנו לקבל את הכסף, בחרנו שהכסף יבוא מאנשי הכפר. לכן, מי שהתנדב לדבר הזה, גם שם כסף בתחילת היותו כאן, ואחרי זה כל חודש, כן, לוקחים ממנו כסף לבית הכנסת.
אבל לגבי תרומות,
למחקרים, אמרתי, ורניתי, זה חוכמה, זה לא קודש, זה לא תורה. בשביל זה מותר, חוכמה מותר, תורה לא. כל מה שקודש אסור, חוכמה מותר, חוכמה בגויים תאמין. בספר נחמיה, פרק ב' נאמר, ולכם, הנה זה המקור, לאומות העולם, אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. אסור. מה יש בירושלים? שני דברים. מלכות וקדושה, נכון? כמו שאנחנו אומרים בלך הדודי. מקדש מלך, עיר מלוכה. כן? זאת אומרת שיש לנו בעצם שתי בחינות, שירושלים היא הפריזמה שלהם, ואסור לנו לקבל בעצם מאומות העולם כל העניינים הקשורים לירושלים, כי אין זיכרון של חלק וצדקה לאומות העולם. והגמרא מסבירה על הפסוק הזה בערכים, כי ישראל, ירושלים ובית המקדש, הוא מקום האהבה והתשוקה שבין ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. ולכן אין מקום לשום אומה. ולכן אסור גם לנהל מסע ומתן על שום חלק של ירושלים מיר הקודש, וקל וחומר על הר הבית, וקל וחומר על מקום המקדש.
כשאתה אומר מבנות, אתה אומר...
מלשון דניין. כן, כבר למדנו את הדבר הזה, מבנות ירושלים, תוכו רצוף אהבה, כן, מהבניין של ירושלים, מלבנות את ירושלים. ובאשר עניין זה אינו בנמצא אצל האומות, כלומר אין להם את התשוקה הזאת, על כן אין להם חלק בדבר. וכשהתשוקה מתעוררת בישראל, וזה מה שאנחנו צריכים לעורר בחודש כסלב, לא לשכוח שזה הכליות שלנו, צריך להתעורר. מי שלא מתעורר בחודש הזה, מה יקרה לו? ילך לישון, אבל שינה חבל על הזמן. כן, תכף נראה שחודש כסלב הוא דווקא ממונה על השינה. זאת אומרת, שמי שלא מתעורר בתשוקה חזקה מאוד, הוא ירדם. ובכל התחומים. כלומר, צריך כאן אנרגיה חזקה שבאה מהכליות של האדם, כאילו כליות יועצות שדוחפות את האדם קדימה. לכן, כשהתשוקה מתעוררת בישראל לעניינים העליונים, נדחות אומות העולם מפניהם. וישראל מנצחים את אויביהם. יש לי כוח בחודש הזה לנצח את כל האנטיתזה שלי, כלומר, הגוי שמסתתר בתוך יואל. אסור לי לתת לו משקל בחודש הזה. אני צריך לגבור עליו, להתגבר עליו, על ידי מה? לא חוכמה, כי חוכמה בגויים טעמיים, הגוי יכול לגנוב ממני את החוכמה הזאת. רק על ידי תשוקה. שזה דבר שהוא בלתי מובן, שזה רק לעורר את החשק שלי. חשק שלי לחזור לחיים, לחזור לחיות, לחיוניות, לחזור לקודש. בלי לומר אפילו למה. אין למה. כי אין סיבה.
זה חלק
אינטואיטיבי. בסדר? בספר יצירה, אברהם אבינו כותב לנו את הסוד של החודש. המליך, הקדוש ברוך הוא, אות סמך בשינה. הנה. כלומר, מי המלך של החודש הזה? המיטה. חורף, רוצים להתקרבל, אפור, חושך בשעה חמש, כן, כולם כבר רוצים לישון, כן? אז אנחנו צריכים להיזהר מאוד. המליך אות סמך בשינה, כלומר, המלך זה השינה. ובומר, כלומר, המשך שמה שלא הבאתי בכוונה תחילה, וצר בהם, קשת בעולם, מזל קשת, וכסלב בשנה, וקיבה בנפש. לזה לא. התייחסתי לכליות, הכליות זה רק לדחיפה, כאן מדובר ספציפית באיבר של החודש, והוא הקיבה. מה? קורקבן. זה גם מערכת העיכול. נכון, אבל יש פרטים קטנים. מי שאינו מנצל את חודש כסלב, אוי ואבוי אם הרופא אומר לך שבת בשביל הקורקבן, אומר לך זה אותו דבר, קיבן, הוא מה? צריך להיזהר. יש נואנסים וצריך לכבד אותם. מי שאינו מנצל את חודש כסלב כדי לעורר את תשוקתו לענייני הקודש, אז אני אומר לכם את זה מראש, עלול להידרדר אל המדרגה ההופכית, שהיא העצלות, התרדמה והאפר. האפר זה חד ושלום מוות, כן? ישנה אפר זה המתים. כי הכל כבד, הכל מושך כלפי מטה. צריך להיזהר מאוד, ראו, הוזהרתם.
אבל זה נוצר, לא?
יפה, אבל אתה צריך לקום. אתה נוצרת כדי לבנות, לא נוצרת כדי להישאר שטוח. באופקי. אתה צריך להיות אנכי, נכון? לקום. חודש כסלב מיוחד לשינה, הממוקמת בגופו של האדם בקיבה. הנה התכונה של הקיבה, חוץ מהפעולות שהיא עושה, היא דוחפת אותך, אותה קיבה, לישון. חכמים אומרים לנו את זה במסכת ברכות דף 61, קיבה ישנה, כל הזמן. וידוע, מה קורה בזמן השינה? מסתלק את הנשמה מן האדם, כלומר המוחין של הגדלות, של ראיית הכולל, זה הכל מסתלק, לכן האדם נמצא כמו מת. על כן הוא מברך בקומו, בבוקר, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, למה? אתה כבר יהודי, זה בסדר, מה, אתה לא רגוע? לא. לפי שהשם יתברך, שומר את נשמתו שלא תתחלף בנשמת גוי או בנשמת עבד. זאת אומרת שכל בוקר מחדש אני מתפלל ואני מודה לקדוש ברוך הוא שהחזיר לי את נשמתי ולא נשמה חס בשלום זרה למציאות שלי, אוי ואבוי.
יש מצב כזה שלקחו בזה?
בוודאי, בוודאי. יש מצב כזה?
שמה, שבאדם הלך לישון.
כן, כן, והוא...
אבי וקם שמעון?
נכון. הוא לא קם שמעון, הלוואי די קם שמעון, הוא קם ויקטור, גוי. שמעון זה עדיין חבר שלך, יהודי. ואז כל היום שלו הוא בעצם חיפוש, התחפשות, תחפושת. זה לא הוא. זה רובוט שעושה תנועות כי הוא רגיל מאתמול, אבל הנשמה שלו היא חיצונית, הוא לא מרגיש כלום, הוא לא חש כלום חז ושלום. להיזהר הדברים האלה.
זה פשלה כביכול של הקדוש
ברוך הוא? זה לא פשלה, זה הפשלה של האדם, שהוא לא כלי קיבול לאותה נשמה של אתמול. זה בגלל זה, זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא לא עושה פשלות.
רגע, אז הנשמה שלנו היא לא אמורה להישאר איתנו.
היא אמורה, אבל צריך לקרוא לה, צריך להזמין אותה, צריך לאהוב אותה. את מדברת איתה? אם את לא מדברת עם הנשמה שלך, זה הגבר שלך, האמיתי, הפנימי, לפני הגבר שיש לך בחוץ. הגוף שלנו זה האישה, הנשמה שלנו זה הגבר. אם האישה, שזה הגוף, לא מתחננת ולא רואה את הגבר שלה כמו מלך, הגבר אומר, אין לי מקום פה, אני הולך. בסדר? והנה שבט בנימין, בצדקתו, הפך את העצלות הגנוזה בחודש כסלב לתשוקה לעניינים של קודש. זה מה שהוא עשה בנימין. לכן הוא בעצם שולט על החודש הזה, ואנחנו צריכים להתחבר לאותו שבט. בזה רכש בנימין לעצמו את התיקון היעה לחודש כסלב. כלומר, להתעורר, ובסופו של דבר, אם פעלת נכון בשתי, כן, הבחינות הראשונות, בשני השבועות הראשונות, הראשונים, אז בשני השבועות האחרונים יהיה לך אור. זה חנוכה. בסדר? אבל החנוכה בעצם, האור שלך בחנוכה, זה תוצר של מה? של ההשקעה שלך בשני השבועות הראשונים.
חנוכה מתחיל עכשיו מבחינתנו.
נכון. עכשיו צריך כבר לחשוב על חנוכה. לכן הזכרתי לכם את יום ראשון של חנוכה, דרך יעקב אבינו, וזה הצירוף של החודש.
איך הוא הפך את
על ידי זה שהוא בעצם השתוקק ובנה לעצמו חיים של תרגום הערכים האלוהים בעולם הזה. לכן קוראים לו צדיק, הוא זכה לתואר צדיק, כי הוא מביא את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, הוא מזרים את האור האלוהי בעולם הזה, עד כדי כך שבית המקדש נבנה, איפה?
בבנימין.
אצלו, בשטח שלו. מה זה אומר? חוץ מעובדה גיאוגרפית, שהוא עשה את עצמו כלי למשכן השכינה. אנחנו נמצאים כאן.
זה כבר מההתחלה,
כי שמנו לו בנים שלקחו אותו. כן, בסדר, אז כל זה צריך להבין מה הוא עשה בחיים שלו כדי להגיע למדרגה הזאת. בסדר? הוא גם לא מחר את יוסף, הוא גם לא נמצא בכל הסיפורים האלה. זה מדרגה ספציפית, זה לא בגלל שהוא ילד קטן, זה הסיפור. אז הוא לא היה בעניינים, ואז הוא לא מחר את יוסף. בסדר, זה הבנו. אבל מבחינה פנימית, הוא לא יכול למכור את יוסף, כי אם הוא מוכר את יוסף, הוא מוכר את עצמו. והוא ידע טוב את זה, גם האחים, אותו דבר, אבל הם לא הבינו את זה. כלומר, מה זה למכור את יוסף? זה לזרוק אותו בתוך חור, כן? יותר מלהשתחוות לעשר. יוסף מה זה? זה הברית. כשאתה מכניס את הברית שלך לחור זר, זה בדיוק העניין הזה. לזרוק את יוסף לתוך בור שהוא לא שלך. לאישה זרה. מה יש בתוך אותו בור שם? נחשים ועקרבים. חד ושלום. זו אחת הסיבות לכך, סליחה, הייתה לך שאלה.
לא, זה לגבי מקודם, אמרת עם ההחלפה, אז אם כן כשמברכים, זה ברכה לבטלה, אם מישהו אין לו
יפה. בגלל זה אתה צריך להחזיר את הנשמה לעצמך. דרך אגב, מי שלא אומר למשל ברכו בבוקר, לכן חשוב להתפלל במניין, או לעשות את הברייתא כדי לומר את המילה ברכו, נשמתו לא חוזרת. רק בברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד, הנשמה חוזרת. בנות מחוברות לבנים. לזה אישה שהיא כל עוד והיא לא נשואה, היא מחוברת לאבא שלה, ברגע שהיא נשואה, היא מחוברת לבעלה. זו אחת הסיבות לכך שהחודש נקרא כסלב. למה? על שם בנימין. בנימין זה השם שלו. השם הנרדף של בנימין זה כסלב. אשר זכה והגביר את התשוקה, אמרנו שכסלב פירושו תשוקה, השתוקקות, נחשפה וגם קלטה, לערכי השמיים. לכן, זה השם הנרדף של בנימין. אם אתם מכירים ילד שנקרא בנימין, יש לו תשוקות, יש לו רצונות חזקים מאוד. הגמרא מלמדת במסכת ברכות נון זין עמוד ב' שהשינה היא אחד מ-60 למיטה. כלומר, אם תחלק את המוות ל-60 מדרגות, כל מדרגה אחת קטנה זה שינה. כלומר, שלישון זה קצת למות. המיטה והשינה לא היו חלק מן המציאות היסודית של הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אדם הראשון אינו ישן. אין דבר כזה. ויהי ערב, וישכב אלוהים את אדם הראשון, ויאמר לו נומי נומי. כן, אין דבר כזה. אדם הראשון לא ישן. למה? כי הוא תוצר אלוהי. וכיוון שאצל הקדוש ברוך הוא השינה אינה קיימת, הנה לא ינום ולא ישן, אותו דבר אצל האדם שהוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. מתי הגיע השינה לעולם? כשהגיע המוות. אותו דבר. אלא שאחר חטאו של אדם הראשון, נכנסה עליו המיטה, ומאז הפכה לחלק בלתי נפרד מן החיים. וכך גם השינה. מה קורה לנו היום, שאנחנו כבר פוסט-טראומטי? המוות הוא חלק מן המציאות, ואינו בא אלא לטובת האדם ולתיקונו. כלומר, היום המוות הוא חלק מהתיקון שלנו, כמו השינה. אותו דבר. קודם אחרי תאי הגופו של אדם הראשון מזוכח, ולכן לא היה הצורך לתיקון דרך המוות, וגם לא דרך השינה. אבל, אחר שכבר נפל בחטאו, ישנם הרבה דברים שהוא אינו יכול עוד להגשים אותם בעודו מלובש בגוף. לכן הוא חייב לעבור דרך תחנת המוות. בשעה שהקדוש ברוך הוא, כמובן כל זה עד שנגיע לגמר התיקון, בשעה שהקדוש ברוך הוא התגלה לראשי השבטים, ספר דברים, פרק ה', אמרו לו, אם יוצאים אנחנו לשמוע את כל השם, אלוהינו עוד, רמתנו. למה חכמי ישראל, זקני ישראל והראשים, ראשי השבטים, חשבו שהם הולכים למות? כי הם שמעו את קולו של הקדוש ברוך הוא. אז מה? אז מה הם אמרו לעצמם? מי ששומע את קולו של הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר שהוא חייב למות. כי אי אפשר לשמוע את קול השם בעודנו חיים. למה? כי איבדנו את זה כבר. אדם הראשון, כתוב עליו וישמע את כל השם מתהלך. נכון? בגן. אבל אחרי החטא, הכל נופל, 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 נופל. זה היה עדיין קרוב לחטא. אבל לאט, 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 לאט זה מתרחק. כשמגיעים לזמן של יציאת מצרים במדבר, הנשיאים מתחילים לשמוע את כל השם. מה הם אומרים? זהו, נגמר עלינו. מי ששומע את כל השם, חייב למות, זה כבר בלתי אפשרי בעולמנו. ראשי השבטים וזקני העדה שיערו בנפשותיהם שלא ייתכן להיחשף לאור העליון ולהישאר בחיים. אך ברגע שהם נחשפו לאור השם ונותרו בחיים, הם הגיעו למסקנה שגזירת הדבר הראשון בוטלה. הם אמרו, וואי, הנה אני גם שומע את הכל וגם נשאר בחיים. וזו הייתה מסקנתם. מה הם אומרים? היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. וואו. חידוש גדול בהיסטוריה.
למה חידוש?
כי הם היו אמורים למות.
אבל הם ראו את זה אצל משה.
יפה. זאת אומרת שזמן התיקון התחיל. אנחנו עכשיו בסוויץ' חוזרים למנגנון, וזה מה שהם הבינו. עכשיו, הם לא הבינו את זה בשביל עצמם, הם הבינו את זה בשבילי, שאני, כשאני הולך ללמוד על יציאת מצרים והמהלך, מה אני צריך לומר? קורה משהו, רבותיי, תלמד לקרוא. המוות מתחיל להיות מסוכן, הוא מתרחק מאיתנו לאט לאט. כן.
אבל כתוב, כי לא יראני האדם בחי.
יפה.
אני לא אשמע.
נכון, נכון.
לשמוע אין בעיה.
בסדר, אז הנה, היום הזה ראינו. לא שמענו, תסתכל איך הם מתבטאים. ראינו כי ידבר אלוהים. למה הם לא אומרים שמענו? מעניין, נכון? זאת אומרת שהם הגיעו למדרגה של תיקון. ואתה, למה נמות? אז הם שואלים, למה נמות? כלומר, אם אפשר לחיות, וזה מה שתמיד חלמתי עליו, אומר אותו נשיא, אותו שר, אותו גדול בישראל. אני תמיד חלמתי מה? לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהישאר בחיים. לא צריך למות כדי לדבר איתו. היום בכל שיעור ממוצע אומרים לך, כדי להיפגש עם הקודש, חייב למות. כל הדתות בעולם זה רק זה. אי אפשר להתחבר לאור רק אחרי המוות. עם ישראל בא ואומר, מה פתאום? אתם נשארתם בטראומה, אנחנו מביאים לכם בשורה. אפשר להיות מקושר לחיים, לחיי החיים, ולהישאר בחיים. הרי זה תרתי דסתרי, אני צריך למות כדי להיפגש עם החיים.
היו אנשים
לפני יוסף
מצרים ששמעו וראו את הקדוש ברוך הוא?
לא מתו. לא מתו.
אז אם לא מתו, אז ראשי השרים האלה, זה לא משהו חדש.
אבל הם נעלמו מהעולם. בסדר, רק לא נתתי לסיים את הפסוק. את המשפט. כן, למשל מי? חנוך.
בגלל שחזרנו בארץ ישראל, אנחנו כבר בקו של החיים.
זאת מדרגה היסטורית שהולכת ומממשת עוד יותר. תכף נראה את העניין. כאמור לאל, גם השינה היא אחד משישים למיטה. אותו דבר, מי שהולך לישון, כמה שאתה ישן יותר, כמה שאתה יותר קרוב לצד האחר. כמו המוות שבא בעקבות החטא הקדמון, גם השינה הפכה לתועלת. היום היא תועלת עבור האדם, חייב. דרך השינה יכול האדם להשיג מה שאינו יכול להשיג בהקיץ. חייבים לישון. כמובן, אתם יודעים שאצל הספרדים נשארה טראומה מחטאו של אדם הראשון. ספרדי מקורי אמיתי מרוקאי או אג'יראי, אף פעם הוא לא יגיד להם שלכם שהוא ישן. הוא מתבייש. ישנת? לא. אני לא ישן בכלל בלילה. ישנתי אולי חצי שעה. הולך לישון אחר הצהריים בשבת, ישנת? הוא אומר לו, רק נחתי. מה זה לא ישנת? שמרתי אותך נוחר לפחות 3 שעות. לא, יש בושה ואני מבין מאיפה זה בא. כלומר, יש איזה מין טראומה מאותו חטא הראשון, כאילו לא חטאנו. אני מתבייש לומר שחטאנו, אני מתבייש לישון. אתם מכירים את התופעה הזאת? כן? אז יש את התופעה הזאת. ואתה תשאל אותם, כל הזמן, הדבר הראשון שהם יגידו לך, זה לא ישנתי. זה מה שיש להם לך לומר, זה הבוקר טוב שלך. כן? עכשיו, הצחוק שלכם אומר רבות. בסדר, אז אוקיי.
זה מדבק.
טוב, אז גם השינה היא חלק מהתיקון הזה. זה הפך להיות עכשיו תועלת. דרך השינה יכול האדם להשיג דברים שאינו יכול להשיג בעקיד. כמובן, שמדובר בחלום בתוך השינה, כן? שהוא בעצם המדרגה המחלימה. עליו נאמר, חלום אחד משישים לנבואה. אני חייב לישון כדי לחלום. הייתי רוצה לנבא בלי ללכת לישון. זה מה שצריך להיות. כן? אותו דבר. הייתי יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלי למות. אתם מבינים? שינה ומוות זה אותו סיפור. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה, אני גם לא יכול לעשות את זה. אז נביא מה הוא חייב לעשות? כאילו ליפול למדרגה של אאוט כדי להתחיל לנבא. זה לא נורמלי. מזל שיש לנו דוגמה שהיא לא כזאת, והיא הדוגמה האמיתית המקורית של נביא, משה רבנו. משה לא צריך שום דבר, הוא מדבר כאילו בן אדם רגיל. אבל בן אדם אחר, נביא אחר, כל אחד, הוא נכנס לאיזה מין השם ירחם. אתה רואה אותו, אתה מכניס אותו, מאשפז אותו מיד. למה? כי זה הסוד. אז חלום אחד משישים לנבואה, ובמדרש רבה, נובלות נבואה, חלום. מזלו של כסלב הוא מזל קשר. מה זה העניין הזה? בחודש כסלב מתגבר כוח התפילה בעולם. אז יש לכם כמה אינפורמציות פה. השורש הוא קשר. קשר זה בעצם פילטר, זה כמו האותיות שדיברנו מקודם, האות סמך. עוד מעט תראו שיש עוד אות אחת והיא ג' זה כמו פילטר שמעלינו ודרך הפילטר הזה האור של הקדוש ברוך הוא יורד, נכנס לאטמוספירה. כלומר, אנחנו מקבלים אור שיש לו כבר צבע מיוחד. והמזל זה בדיוק העניין הזה. כשאומרים לך שזה קשת, מזל קשת, ולא קשת, כמו שאני שומע בעברית, כן, זה מזל קשת, צריך להבין מה זה אומר. אז הקשת, רבותיי, זו תפילה. תפילה לא מלשון to pray, אלא חיבור. אדם שמחובר נקרא קשת. בסדר?
זה בעצם האות של
הקדוש ברוך
הוא של נתן.
אחרי המבול. כן. זאת אומרת,
זה החודש היחידי שיש בו קשת, שזה סמל,
או
אות שקיים.
אבל מצד שני זה טראומטי. למה יש קשת בשמיים? לומר לי שבאותו רגע הקדוש ברוך הוא היה אמור להחריב את העולם שובך. אז הוא משתמש בקשת כדי להחליף את זה. אבל אם יש בן אדם בעולם הזה שהוא בעצמו הקשת, לא צריך יותר קשת. מי היה קשת בעולם ואף פעם לא ראה קשת? רבי שמעון בר יוחאי. כתוב שבימיו לא נראתה קשת, אף אחד לא ראה קשת. יכול להיות, רבי שמעון בר יוחאי חי הרבה שנים, לא ראו קשת. מה זה אומר? הוא היה הקשת. מה זה הוא היה הקשת? הוא היה השומר שהקדוש ברוך הוא לא יחריב את העולם. לא צריך שום סימן אחר, הוא הסימן. ומה זה הסימן הזה?
בכל תקופה אחת כזה.
יפה. כמה אתה לא מבין? אם התפילה שלך חזקה, כלומר החיבור הנשמתי שלך חזק, זה נקרא שאתה בעצמך קשת.
אז המזל של הקשת הזה, של החודש הזה, זה קשת בענן, וזה לא קשת עם חטא.
למה בענן?
כדי לשמיים.
קשת. איפה באה הקשת? למה אתם רואים קשת? מהאור והמים. כלומר, יש בעצם חיבור בין אש ומים. ברגע שיש חיבור בין אש ומים, שזה בעצם עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו, שהעולם לא יחרב. בסדר? אז עכשיו, מזלו של כסלב הוא הקשת. בכל זאת כסלב מתגבר כוח התפילה בעולם. למה אני אומר את זה? כי התפילה מכונה בשם קשת. אתם רואים שיש מילים נרדפות שאנחנו לא מכירים אותן. והוא סוד מה שנאמר בפרשת ויחי על יעקב אבינו עליו השלום, בהקשר לחוכמתו ולתפילתו, בחרבי ובקשתי. מה הוא עשה בחרבי ובקשתי? מה המשך הפסוק? בחרבי ובקשתי? זה במקלי. זה במקלי.
לא
במקלי. אז תחפשו את הפסוק. חננה לא פה. טוב, אז מישהו יחליף אותו. מה זה בחרבי ובקשתי? מה עשה יעקב בחרבו ובקשתו? כן?
דרך...
מה?
גם מלחמה וגם גם שלטון וגם...
מה זה אומר? מה זה בקשתי? איך אפשר... ילד קטן שעכשיו קורא את הטקסט, מה הוא קורא?
מלחמה, אבל זה מה
שמפורש. בקשתי. בקשתי.
היא חוכמתו
ופילתו. היא חוכמתו ופילתו. לא, לא, זה לא
המשך. אני נתתי
לחשכם אחד על החשכם. יפה. יפה. זה התפוק. למי הוא אומר את זה? זה יוסף, נכון? אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אבל אני, איך הגעתי לזה? בחרבי ובקשתי. כלומר, מה הוא העביר ליוסף הצדיק? את אותה קשת. לכן הברית של יוסף נקראת קשת. כדוגמתו, מה עושים בקשת? ככל שהקשת מתוחה יותר, נכון? אני מותח יותר את ה... מיתר, אז החץ הולך יותר רחוק. אותו דבר בתפילה. אדם שמתוח יותר ורגיש יותר לכל מה שקורה, אז הוא נמתח, 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 כשהוא יורה, הוא גם יורה ומביא חיים, זה נקרא יורה כחץ, הזרע שיוצא, וגם הוא, התפילה שלו מגיעה הרבה יותר רחוק מבן אדם רגיל. ואז הוא בוקע בעצם את כל הרקיעים, והתפילה עולה למעלה. הנה, כדוגמת
הקשת.
הנה, כדוגמת הקשת, ככל שאדם מתפלל ברגש, כן? זה נקרא מתוח, נמתחת עוצמת שליחת החס שתצא ממנה ויכולתה להגיע רחוק יותר. זאת אומרת, את כל כולך, כן, בדבר הזה, במתח הזה. מתח זה לא רק מתח של המיתרים, זה מתח. כן, אני צריך לגבות את המתח הזה ביני ובין חברי, ביני ובין בניי, ביני ובין אשתי, ביני ובין עצמי, ביני ובין אלוהי. יש מתח. המתח הזה הוא בריא. אם אין את המתח הזה, חזה שלום, זה צער לשתי הבחינות. זה נקרא חמה. בסדר? ההפך ממתח. זאת אומרת שיש כעס. אז המתח הוא בריא. יש מתח של אהבה. לפעמים נשים באות ואומרות לי, אני לא מצליחה להתחתן. אני כבר בת. אז אני אומר לה, כי את קשורה עדיין לסיפור שהיה לך עם ההוא. אז היא מסתכלת עליו, אומרת לי, איך אתה מכיר את ההוא? אמרתי לה, אני לא מכיר אותו, אבל אני רואה בך, שאת קשורה אליו. היא אומרת, מה פתאום? שונאת אותו, לא יכולה לראות אותו. אמרתי לה, הנה, זה הקשר. קשר של שנאה, קשר של כאב, קשר של למה הוא עשה לי את זה. זה קשר. אז הקשר שלה הוא שלילי, אבל זה קשר. אם את לא ניטרלית, לא יכולה לבנות מנגנון אחר.
אפשר לקרוא את זה
בשם אנרגיה? כן, אפשר. אבל היום אנרגיה זה כבר הפך להיות, כן, זה כבר חילול השם, בוא נגיד. זה כמו שלום. כן, אז אני כבר לא נכנס כבר למילים האלה כמעט בכלל. קצת משתמש בהם, כי לקחו לנו את זה ועשו מזה הכל ולא כלום.
אז המזל הוא קשת בשמיים או קשת של חץ וחושים?
זה אותו דבר. זה אותו עניין, הקשת בשמיים זה בעצם סימבול של חץ וקשת כאן בעולמנו. אותיות החודש הן תמך וגימל, הנה. כלומר, מה זה אותיות החודש? מה, הקדוש ברוך הוא החליט שזה האותיות של החודש? לא, הרי הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, איך הוא ברא את העולם? דרך הדיבור. אז הוא השתמש באותיות תמך וגימל כדי לברוא את כל מה שקשור לחודש כסלו. הנה. מדובר בתבונת אנרגיית מחשבה, הנה, את רואה, אני משתמש במילה אפילו, המיוצגת על ידי האוצמך, דרכה נברא מזל קשת, ובתבונה מחשבתית אנרגטית של האות ג' בה נברא כוכב החודש, שהוא כוכב צדק. אז יש לנו בעצם צדק וקשת. הצדק נברא דרך האות ג' והקשת נבראה, המזל נברא דרך האות סמך. כוכב הלכת הגדול ביותר במערכת השמש. מה זה נותן לי? עוד אינפורמציה, זה אברהם אבינו. כל זה נותן לי אברהם אבינו. הום אומר לי שבחודש הזה אני צריך להיות צודק. אני צריך להיות בצדק. כמה שפחות להיות נחש. ואני צריך להיות מחובר לקשת, לחיבור. קשת. פירושו ברית מילה, פירושו חיבור, פירושו נקיות, פירושו חיבור לערכים האמיתיים. סמך וגימל, כבר למדנו אנחנו, נכון? מה זה סג? שם סג? בקבלה זה השם שממונה על איזה קומה? הבינה. הבינה זה שם מיוחד. מה זה בינה? זה מדרגה שאנחנו לא בעולם הזה. היא כבר מעבר למציאות העולמית. כלומר, אני יכול... בחודש כסלב, לפי האותיות האלה, להיות בעולם הבינה. ומה זה אומר דה פקטו? שאני יכול לחולל ניסים. מה זה אומר? ששום דבר נורמלי בעולם הזה לא יכול לשלוט עליי בחודש הזה. כלומר, אני מעבר לחוקיות הטבעית של העולם. ולכן, מה עלול לקרות בהיסטוריה? תמיד דברים שהם בגדר נס, שלא מובנים. אצל בן אדם. למשל, חנוכה. שמונה אנשים, משפחה קטנה, נגד אימפריה. והמשפחה הקטנה הזאת מנצחת. אתם יכולים להבין את זה? אף אחד לא יכול להבין. ואנחנו אומרים את זה על הניסים, ועל הפורקן, ועל הגבורות. כן? מעטים? מה זה מעטים? כלום. משפחת חשמונאי. נגד אימפריה. עם פילים, עם עוצמות, זה בכלל לא רלוונטי, זה כאילו אתה עכשיו אדם בודד, חשוף, בלי נשק, יוצא היום נגד, לא יודע מה.
אבל יש לנו
הרבה דוגמאות כאלה. יפה, אבל זה חודש. זה חודש כתלב. נכון. כן. רציתי
רק לומר שלכוכב צדק יש 69 יריחים.
כן.
זה השש והתשע,
האמת, זה השקר. נכון, נכון. ה-69 זה מדרגה גדולה מאוד, נכון, שיש להם, הכוכב הזה בעצם, כל כוכב יש לו את המנגנונים שמסתובבים סביבו. בסדר? אבל יש לזה...
70 זה יותר מופלא.
גם 100.
נחלף.
טוב. הערך המספרי של שתי האותיות, תמך ג' הוא 63, שוב פעם תשע. והוא גם ערכו המספרי של המילוי הזה י' כו' ככה, המקשר אותנו לספירת הבינה. אתם זוכרים מה אמרתי לכם 5 דקות קודם, שבחודש הזה אני צריך לבנות את המתח. אז זה בינה. בינה זה נקבה של בין, בין לבין. כדי להוציא לפועל את ההיבטים החיוביים של כל הנתונים שהזכרנו עד כה, עכשיו אנחנו צריכים הלכה למעשה, מה אני יוצא עכשיו מהשיעור, אני צריך משהו בכיס. יש להעמיק יותר בכל עניינו של החודש. אז בוא נלך קצת יותר עמוק. חודש כסלב מסוגל מששת ימי בראשית להופעה של ניסים בעולם, בעולם הטבע. הכוחות הקוסמיים המשודרים כל שנה ברחבי היקום בזמן הזה, עוברים, הסברתי לכם את זה קודם, דרך הפריזמות של מזל קשת ושל כוכב צדק. הבנתם את זה, נכון? והדבר מאפשר לישראל לשלוט בחודש הזה על כל חוקי הטבע. כלומר, אל תפחדו מדבר שהוא טבעי, שבאופן נורמלי היה אמור להגיב בצורה כזאת. לא. אם אני הולך לעניינים של הנפש שלי, זה אומר שגם אני, בחודש הזה, אמור להגיב בצורה אחרת לדברים שהתרגלתי להגיב בצורה אחרת. בדרך כלל שנוגעים לך לכפתור הזה, מה את עושה? וואה, מתפוצצת, נכון? בחודש כסלב יש אפשרות לשלוט על הדבר הזה. לא להגיב בצורות המוכרות. נכון. דרך כוונתנו באותיות של החודש, סמך ג', זה מה שאנחנו צריכים לראות בעצם, לעצום את העיניים, חגית, אני רואה שאת מומחית לדבר, אז ברגע שאת עוצמת את העיניים, תסתכלי על האותיות סמך וג', ניתן לסלק כאוס מן החיים דרך גילוי אורו של הבורא. זה עולם כל כך גבוה, השם סג, וברוך השם, ממש כוח... אי אפשר לתאר אותו. דרך אגב, זה חזק, המזל הזה הוא חזק מאוד. מן הגובה הזה ניתן לשלוט על מודעות השטן ולנקות את הכל. מה זה השטן הזה? מי זה השטן הזה? המעצבן הזה, כל הזמן שומעים עליו בכל מיני מקומות. אז עכשיו הלכתי לבדוק לכם משהו מאוד מאוד חשוב, כן? ובדקתי את זה עם אנשים מומחים. לפני 400 שנים, גילה רבי אברהם אזולאי כי הגזרה בנוגע למגבלות לימוד הקבלה בוטלה. זאת אומרת שרבי אברהם אזולאי החידה אומר לנו לפני 400 שנה שאפשר ומותר וחובה ללמוד קבלה. כבר 400 שנה. שלא יספרו לכם סיפורים. בסדר?
ממשיכים אבל.
מתוך עיון בספריו הקדושיים, מתבררת האפשרות להגיע מחדש אל הבחינה של בילה המוות לנצח. אתם זוכרים שכל פעם בשיעורים אני אומר לכם שאנחנו הולכים לכיוון הזה של לבטל את המוות? זה לא ממני יואל, זה מרבי אברהם אזולאי. ומה אנחנו רואים בזמן שלנו? דווקא בשנים האחרונות, לאחר שהתחלנו לחשוב על האפשרות הזאת, החלו לזרום ידיעות מדעיות. אז יש לי חברים שהם מומחים למדע ולרפואה ולכל מיני, והם גם תלמידי חכמים גדולים, אודות תגליות רפואיות המאשרות את התחזית של רבי אברהם אזולאי, ואלה פלאות. התגליות מקושרות בעיקר למחקרים העוסקים במחלת הסרטן. מסתבר שהרקמות הסרטניות עושות שימוש בכוח העצום הזה של בילה המוות לנצח, אלא שהן עושות זאת כדי להנציח את המחלה. אני מתרגם לכם את זה במילים פשוטות. הרקמות חכמות מאוד. הן יודעות בתת מודע שבחודש הזה אפשר להגיע לנצח. אז מה הם אמרו? אנחנו ננציח את מה? את המחלה. עד כדי כך שהאנשים יחשבו שבחיים לא יהיה פתרון למחלה הזאת. תראו איזה כוח. הם לקחו את הכוח האנרגטי של החודש והפכו אותו לנצח של מוות. אנחנו ניצלנו מזה. מתי ניצלנו מהדבר הזה? כשגורשנו מגן עדן. אתם זוכרים? למה הקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון מגן עדן? שלא יאכל יותר מעץ החיים. אם הוא היה אוכל אחרי חטאו מעץ החיים, הוא היה נשאר תקוע במוות. לנצח. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? צא. אתה מסתכל על הסיפור מבחוץ, אתה אומר, מה זה הקדוש ברוך הוא? זה בעל מקולת עצבני, לא עשו מה שהוא רוצה, אז הוא דוחה את אדם הראשון מגן עדן? להפך, אני שומר עליך. עכשיו שלא שמעת בקולי, אסור לך יותר לאכול מהעץ הזה. צא החוצה. ואני שם אפילו שומר של הלעד של החרב המתהפכת, כדי שלא תיכנס לגן עדן, ואוי ואבוי לך אם תאכל עכשיו. כי אם תאכל עכשיו, עכשיו שנפלת למוות, המוות שלך יהפוך להיות
נצח.
נצח.
הוא לא אוכל מעץ חיים?
לא. הלוואי והוא אוכל.
לא,
הוא אכל מעץ הדעת. הוא היה צריך לאכול מעץ החיים, אבל לפני, הוא לא שמע. נכון, נכון. אותה פעולה חוזרת כל ההיסטוריה. מתי חוזרים לגן עדן? יפה מאוד. חזרה לארץ ישראל זה חזרה לגן עדן. ויותר גדול מגן עדן, יותר גבוה. קראתי לכם פעם את הפסקה של הרב חרלאפ על ההבדל בין ארץ ישראל וגן עדן. גן עדן זה בניחה ביחס לארץ ישראל. רק אנחנו לא מבינים את זה. אבל בעזרת השם הדברים לאט לאט חודרים. נכון, שהוא רוצה להמשיך את זה.
ואם הוא
ממשיך
את זה,
שהוא לוקח
את כוח החיים.
נכון, את כוח הנצח. את כוח הנצח. את כוח ההמשכיות. והוא אומר, אני אשתמש בכוח הזה כדי להנציח את המוות. כי אם לא, אני יוצא לפנסיה. אז יפה, הנה. זה הפסוקים הבאים. אז הוא משתמש בזה בבילה המוות לנצח. אלא שהן עושות זאת כדי להנציח את המחלה. אותן רקמות מתחדשות, מתרבות ומתפשטות ללא גבול. כלומר, כל אחת אומרת לבת שלה, שעכשיו נולדה, תמשיכי כמוני, אוי ואבוי לך אם תפסיקי את המחלה הזאת. אנחנו חייבים להרוג את הכל פה. אכן, בתאים הסרטניים נמצא גן שזכה לכינוי המדעי חיי נצח. פלא פלאות. לא תורה. מדענים קראו לגן הזה חיי נצח. כלומר, הגן הזה הוא נצחי. הוא אחראי על התחדשותם של התאים. אלא שהשימוש באותו גן משרת גם את התאים הסרטניים שהחלו לגדל שערות ושיניים. הראה לי הרופא את השערות שהתחילו להגדיל התאים האלה ושיניים, יש להם שערות ושיניים, כמו דמויות, אללה איסטר. חשבתי שזה איזה זמר רוק. נו כן, אז אני מדבר על זה. על בסיס ה-DNA של התאים, וללא קשר לסוג הרקמה הממארת. כלומר, הוא הפך להיות אחד פראי כזה, יש לי שיניים, כמו איזה... יש אצל היפנים איזה אחד כזה קטן, יש לו שערות כאלה ושיניים כאלה, מסוכן כזה. לא יודע איך קוראים לו. כן? מאז שהגיעו... לא, גם איזה נחמד. הגיעו הסרטים היפנים האלה, גועל נפש, כל אחד יש לו עיניים כאלה. גועל נפש של ציורים. ואני עוד זה המקצוע שלי, איזה ציורים מגעילים. קנו את כל השוק בכלום כסף. כן, לא נשאר כלום מהיופי המשמעות מרחיקת להלכת של תגלית זו היא שבגוף האדם קיימת יכולת פיזיולוגית לשחזר כל איבר וכל רקמה באמצעות הצופן הגנטי המצוי בגרעיני התאים. ניתן למשל לשחזר תאים של איברים שנקטעו עקב פציעה או שנחרטו בניתוח. אתם מבינים מה זה?
כמו לתא, נוכל להתחיל.
כמו לתא, אתה מצמיח מחדש הכל.
יד חדשה.
זה קיים היום, זה עכשיו, זה 5-10 שנים כל הסיפור הזה. כמו כן, יש לגוף האדם יכולת סמויה להמשיך ולהתחדש בכל גיל. באופן שמאפשר לו להתגבר על תופעת הזקנה. כלומר, מוות. ולממש את חיי הנצח. ולא עם אלצהיימר. בבריאות מושלמת. כן. הדברים מתחילים לבצפת בעולם, בעולם המדע והרפואה. אלא שכדי שנוכל לממש, הנה עכשיו אני נותן לכם איך. ועכשיו אני נכנס לרובד התורני שהרופאים, הם לא דיברו על זה. אבל אם אין לך את הכלים האלה בקבלה, בחיים אתה לא תדע. לא תגיע לזה. גם אם יש לך את הכל. שנוכל לממש את ההישגים המופלגים הללו, אומרים לנו חכמי הסוד שעלינו קודם כל לטהר את עצמנו ככל האפשר, ובמיוחד בחודש כסלו. בו ניתן לחולה ניסים. הטהרה הנדרשת עוברת דרך זכירה והקבדה על סובלנות, על רגישות ועל דאגה לזולת. הטהרה נובעת גם מן ההימנעות מלהיכנס לשיחות העוסקות בלשון הרע ובשנאת חינם. דרך שמירת התנאים הללו, ורק דרך השמירה הזאת, נשמרת הטהרה, וכך יכול האדם החכם להתקרב לשיווי צורתו עם צורת הבורא. כולנו בני משפחת היקום, רבותיי, לא לשכוח את זה. אני אומר, אני הולך לומר את הדברים האלה בעזרת השם, בשיעור שיהיה לנו, בעשרה בטבת, יש לנו תפילה גדולה עם הצדיק, שהצדיק ביקש שנעשה אותה, והוא ביקש מכמה אנשים לומר דברים, אלו הדברים שאני הולך לומר, אבל יש לכם זכות קדימה. כולנו בני משפחת היקום. זה משפחה אחת גדולה, רבותיי. לכל אחד ואחת מאיתנו היכולת לתרום באופן ייחודי את כוחותינו למען בני המשפחה הזאת.
איפה מתחיל ונגמר כולנו?
כולנו, כל העולם. אוקיי. כל העולם, כל היקום. כל האנושות, הכל, בכל, מכל כל. כל היקום. השטן פועל במרץ רב, כן? יכול להיות שהוא נכנס גם לשם, כדי לזרוע פילוג בעם ישראל ובעולם כולו. הפילוג הוא סוג של מוות. בית שמי ובית הלל אהבו וכיבדו זה את זה, למרות מחלוקתם. הלוואי והמחלוקות שאנחנו עושים הן בגובה הזה. כיוון שזו הייתה רק לשם שמיים, ולא לעניינים של אגו. שורש נשמת בית שמי היה מקושר לספירת הגבורה, ועוד ששורש נשמתו של בית הלל היה מקושר לספירת החסד. והם בנו איזון, הרמוניה. הם היו מתחתנים, אלה עם אלה. בית שמי תיאר את הדרך איך להוליך את האור בימות המשיח. כלומר, בית שמי היה כבר שם. הוא כבר בתחיית המתים, הוא כבר באחד. מה עשה בית הלל? תיאר את הדרך איך להגיע בכלל לימות המשיח. אחד מדבר על ימות המשיח, והשני אומר לו, בסדר, אז עכשיו צריך לפעול כדי להגיע לשם. אלו לא סתרו את אלו, אלא בנו מנגנון של מתח. הנה אותו המתח שדיברתי עליו קודם, הכרחי להנהגת האומה הישראלית. רבותיי, אני הולך להגיד לכם משהו די קשה, אבל חשוב לי לומר אותו. אני הולך להפסיק לתת לכם שיעורים, ובכלל ללמד, אם לא יהיה מאמץ אמיתי בין החברים. אם אני מרגיש שהמתח הזה, שהוא לא בריא, ושהמתח, דברים שמתחוללים מתחת לפני השטח לא נרגעים, אני פורש. לא חשוב. עלינו להשליך מאיתנו כל פלגנות וכל שנאת חינם. להתרכז במשימות החשובות באמת, כדי להביא את העולם לגילוי מלכותו התברך. אני לא עושה את זה בגלל אגו, אני עושה את זה בגלל שאני לא רוצה שיום אחד יגידו לי, אתה בנית תלמידים ותראה מה הם עשו. זה לא התלמידים שלי. אני לא רוצה שיהיו לי תלמידים כאלה. אותו גילוי עליון יביא יחד עמו את חיי הנסח לעולם הזה. רבותיי, אנחנו ממש באחרית הימים בקו האחרון. אסור לנו ללכת לאיבוד עם שטויות חיצוניות ושוליות במקום להיות בדרך המרכזית הזאת. אותו גילוי עליון יביא יחד עמו את חיי הנסח לעולם הזה. קוצר הרוח וחוסר הסבלנות והסובלנות הם האויבים הגדולים ביותר שלנו. במקום לנסות בקדחתנות להשליט את דעתנו על הזולת, מוטב שנשלב ידיים אפילו עם מי שחושבים אחרת מאיתנו. זה בסדר. סילוקו של הפילוג אין פירושו ביטול הדעות השונות. רק את השנאה יש להציר מן המערכת. השנאה אינה קשורה לאור השם בכלל. זה שיש לך שיטה זה בסדר. אבל אם יש בפנים שנאה או משהו של שנאה, לא מקבל. האור הוא האחדות הכוללת של כל השוני האפשרי. זה, ויהי ערב, ויהי בוקר, שני הפכים, יום אחד. אני אוהב את החבר שלי. הוא יש לו שיטה כזאת, אבל אני אוהב אותו בכל הלב. אני מוכן לתת את החיים שלי בשבילו. גם אם אני לא מקבל את כל הפנים, לא שאני נגד ואני סותר את מה שהוא מביא, חז ושלום. יש לו על מי לסמוך, יש תלמידי חכמים, אנחנו מדברים, אנחנו בונים מערכת. אבל באהבה, יש לנו אהבה, אנחנו מתנשקים, מתחבקים, לב אל לב. אשליית הפיצול אינה קיימת באור העליון. חסד אינו סותר גבורה, וגבורה אינה סותרת חסד. לא מדובר אלא בשני היבטים שלנו. ביחס לאחדות האלוהית. זה נורמלי, כי אני לא הוא והוא לא היא, והיא לא אני. רק דרך השילוב ההרמוני ביניהם מופיעים החיים בעולם. תורת הקבלה מסוגלת לתאר את האדם מן המחלה הממארת הנקראת שנאת חינם. יותר גרוע מהסרטן, רבותיי. זה משם שזה מגיע.
יש שנאה לא חינם?
שנאת חינם זה לא שנאה לחינם, אני שונא אותך, כלום, סתם. אני שונא את מה שקיבלת מהקדוש ברוך הוא חינם, אני שונא את נשמתך. זה רחוק מאוד, זה עמוק מאוד, חז ושלום. זה נקרא שנאת חינם, זה לא שנאה על כלום. זה שנאה של מי שאתה.
זה אפשרי אבל.
זה אפשרי. תאמין לי זה אפשרי.
אומות העולם זה
שנאת
חינם כלפי ישראל?
כן. אנחנו צריכים לתקן את הדברים האלה על ידי זה שאנחנו בעצמנו קודם כל עושים את הבניין הזה. מחלה זו ליוותה את עם ישראל במשך אלפי שנים. הגיע הזמן להרוס את מודעות השטן, זה החודש רבותיי, ועכשיו אנחנו ממש בגרעין, ולעקור אותה מקרבנו. כך יוסר גם זרע המוות ונזכה במהרה לתחיית המתים. יהי רצון שהדברים שאמרתי מהלב ייכנסו ללב. אני לא כועס על אף אחד, אבל אני לא מסוגל יותר להיות בקטע הזה. אני מבקש מכם לעשות את כל מה שבאפשרותכם ולהיות גדולים. להסיק להיות ילדים קטנים, אתם לא בגנון. אתם אנשים גדולים עם מוחין דגדלות בעזרת השם, ואנחנו ביחד כולם הולכים לכיוון של דבר גדול מאוד. אנחנו צריכים להיות חזקים ובאהבה גדולה. חודש טוב.
לכם פיוט.